המרתק בספר נצח ישראל המהר"ל מפראג, פרק נ"ז, ואני מציין לאחראים על מטיבתא דלתתא שאתם הסרתם את הדף שבו כותבים את נושא השיעור, בעיה שלכם. כן, בבקשה.
יש
גאולה, אז
מעצמנו
כבר מצב טוב ושמח. מה אנחנו צריכים לנחם אותנו? גם אנחנו צריכים לנחם בלשון התורה.
אתה שואל מה זה נחמה.
נחמה זה שאדם, הייתי אומר, מקבל שיש משמעות למה שהוא עבר. זה הכוונה. אז כן לכתוב, אבל אין לי פה עט, שכחתי לקחת עט. רק שנייה, חכה. היום יום י' ג' ב' טבת. נצח ישראל, פרק נ"ז. לא. אגב, למה אני היחיד פה כמעט שכותב?
זה אני גם שואל.
אז תשאל את הרבנים, אני פרייר. טוב. עדיין, כיוון שישראל הם מרכז כל ההוויה, אז ממילא, אם יש משמעות למה שקורה לי עם ישראל, אז משמעות לכל.
זה קורה בגאולה, נחמה?
כן, כן, זה משמעות.
תוך כדי הגאולה...
הגאולה מביאה נחמה. נראים שותים, לא? טוב. טוב, פרק נ"ז בספר נצח ישראל. אנחנו עכשיו נכנסים, זה בעמוד רש ח' במהדורה המצויה. פרקים נ"ז עד ס', נ"ז, נ"ח, נ"ט וס', ארבעה פרקים, שעוסקים בברכותיו של בלעם הרשע. בלעם בירך את ישראל, למרות שהוא לא רצה לברך, לא רוצה לברך. וברכותיו הובאו בתורה. השאלה היא למה זה הובא בתורה? מה אכפת לנו מברכותיו של רשע? גם אם הם נאמרו ברוח אלוהים. כן, מה אתה אומר?
הברכות היחידות שמתייחסות לאחרית הימים.
האם זה הטקסט היחיד בתורה שמתייחס לאחרית הימים?
בחמישה
חומשי תורה. לא, למה?
לא מזה הרמב"ם למד שמשיח זה מהתורה?
האם זה הטקסט היחיד בתורה המדבר על אחרית הימים? תשובה, לא. הברכות של יעקב, הברכות של משה, פרשת האזינו, פרשת ויתחנן, פרשת בחוקותיי, הרבה חלקים בתורה מדברים על אחרית הימים. כך שזה לא רק בלעם. הרמב״ם ראה אמנם בפרשת בלעם את אחד משלושת המקורות שבתורה לימות המשיח, את לא הטקסט היחיד. כן, כן, בבקשה.
המשפט הזה, "אוי לא כסומו עת", זה של בלעם.
אתה שואל, האם "אוי לא מסומו אל" זה בדבריו של בלעם? לא. אין מי ש... כן, המשפט המדויק הוא אוי מי יחיה מסומו אל, אבל שאלתי על שאלתך, מה זה קשור לנושא שלנו כעת? בסדר, אתה יכול לשאול עוד הרבה דברים, זאת אומרת, האם בלעם היה בלונדיני או חום? זה אפשר ללמוד, אם המטרה שלך זה לדעת מה כתוב, אפשר להסתכל בחומש. אתה רוצה לדעת עם הפסוק הזה? אתה רוצה לדעת על פסוק מסוים אם הוא נאמר על ידי בלעם. יש פתרון, תסתכל בחומש. טוב, מישהו אמר שהוא מרוצה ממני, הוא אומר שהרב שרקי זה הרב היחיד שאני מוכן לשמוע את דעתו, בגלל שהוא מצא חן איך שהוא יורד על התלמידים בשיעור.
טוב.
טוב, נראה אותו. טוב, בסדר, טוב. לא, אני רוצה שתבין, למה אני אומר לך את זה? כדי שתלמד מה שואלים. בסדר. פרק נ"ז. אם כן, השאלה היא מדוע ברכותיו של בלעם הובאו בתורה. מסביר לנו המהר"ל, כי רק אדם מבחוץ יכול לדעת מי אנחנו. כל דבר אגב. כל דבר, כדי לדעת אותו, צריך לעמוד מחוץ לו. כן, אי אפשר שחסיד אומות העולם. מה אפשר לעשות שרשע עשה? טוב, הוא יסביר את זה גם.
באמת, גם יתרו אמר.
כן. נגיד, אולי מהדבר הזה...
גם יתרו אמר, אתה צודק.
אפשר להגיד שטענת, נגיד, הריקים באקדמיה, נכון, שרק אנחנו מבחוץ ניגשים לטקסטים של היהדות, ואז אנחנו יכולים להבין אותם.
יש בזה משהו. כלומר, שרק מי שעומד מחוץ לטקסט של היהדות, יכול לדעת על מה מדובר בהחלט. כלומר, לראות את הרושם שזה עושה במציאות. כלומר, אנחנו, למשל, שאנחנו בתוך בית המדרש, קשה לנו לדעת מהו הרושם שאנחנו פועלים בעולם. ואז איך אנחנו נשפטים ביחס למציאות. לכן מי שחיצוני יכול לעמוד על זה. עכשיו, זה לא אומר שכל מי שרואים בחוץ רואה נכון. למשל, אלה שציטטת, הם לא רואים נכון. בסדר? טוב. אז הנה.
אפשר לדעת אם רואים
נכון או לא? תראה, מי שמבחוץ ויש לו גם רוח הקודש, אז הוא רואה נכון. למשל, היה פעם איזה גוי אחד מאוד דומה לבלעם, ניטשה. הוא היה מצד אחד מעריץ גדול של עם ישראל, ומצד שני גם שונא גדול של עם ישראל.
מתוך קנאה.
זה בדיוק העניין. כלומר, השנאה שלו ליהודים היא לא מתוך שהוא זלזל בהם, אלא אדרבה, בגלל שהוא קנה במעלתם. זה ממש המעמד של בלעם. טוב. אגב, הוא אמר דברים נפלאים על העם היהודי, כן? הוא אמר שהעולם הולך ומתמוטט, ואלוהי ישראל, עתיק היומין, עומד לשוב אל עולמו ואל עמו, וכולנו נשמח בשמחתו. טוב, בכל זאת, יש...
בקשר לזה, בקשר למשפט הזה, פשוט שזה מומחית לניטשה.
כן.
היא אמרה לי שדווקא ניטשה התייחס אל אלוהי ישראל כאיזה זאוס קדמון כזה, כי הוא יותר הריץ את האלוהי... אז הוא לא הבין בדיוק מה זה אלוהי ישראל.
הוא יודע שהוא הבין.
לא, אבל הוא מתייחס לו כמו איזה אליל קדמון.
משהו לא משנה בכלל. זה שהוא התייחס אל אלוהי ישראל כאל איזה אליל קדמון, זה לא אומר שהוא לא התייחס ברצינות. טוב, חוץ מזה, מה זה מומחית לניטשה? אתה יודע כמה דעות יש על ניטשה? פעם היה איזה כנס על ניטשה, שבו השתתפו ישעיהו ליבוביץ', ישראל אלדד ולייבה לוייספיש. ושלושתם טענו שהם ההמשך האמיתי של ניטשה. אז בכל זאת מוזר. טוב. הדבר אשר ייבחן מזולתו. הנה, בואו נקרא בפני. יהיה הבחינה האמיתית אשר לא ייפול בו ספק. כלומר, כשאתה רוצה לבחון דבר על ידי זולתו, כלומר על ידי מי שעומד מבחוץ, אז אתה יודע מי הוא באמת. והדבר הזה הודע לנו תורת משה, תורת אמת, אשר פסלה עדות קרובים. אין קרוב פסול לעדות. שני אחים לא יכולים להעיד. למשל, אם באים משה ואהרון להעיד בבית המשפט, מה אומר בית המשפט? פסולי עדות. למה? אתם קרובים. אפשר לקבל.
שניהם.
שניהם באו ביחד. באו ככת אחת של עדים. אם באו מכל אחד בפני עצמו בנפרד, אז יקבלו או את משה או את אהרון. אבל אם הם באו ביחד, פוסלים את שניהם. בסדר? או למשל, אם משה רוצה להעיד לטובת אהרון, או אהרון לטובת משה, גם כן, נגידו, תשמע, אתם קרובים, אי אפשר לקבל את העדות שלכם. כן.
אני לא רוצה להבין את המשפט הזה.
מה אתה לא מבין? הדבר אשר ייבחן מזולתו, כלומר, יוגדר על ידי האומן מבחוץ. אהו. ראה, קודם כל, החלק הראשון הבנת? הדבר שמגדירים אותו על ידי מישהו חיצוני. הבנת את המילים האלה?
כן.
יפה. יהיה הבחינה האמיתית אשר ליפול בו ספק. זאת תהיה ההגדרה האמיתית. כדי להגדיר דבר באמת, אתה צריך מישהו אובייקטיבי, מישהו מבחוץ. אוקיי? והדבר הזה, הודיע הודעה לנו, תורת אמת, אשר פסלה עדות קרובים, ונתה מפני שיעיד שקר. תגיד... זה שהתורה פוסלת קרובים, זה רק בגלל שהיא חוששת, שבגלל הקרבה ישקרו. אומר, לא נכון, כי לא נחשד משה להעיד דבר שאינו, ואהרון שיעלים האמת. רק מפני שאין עדות, רק מזולתו, ודבר זה כבר בערנו בחיבור התפארת. זה משהו מהותי בעדות, לא בגלל שאנחנו חוששים לשקר. והנה, יתבהר לך עוד, וזה, כי העדות שיש לדון עליו, צריך שיהיה העדות נמצא בפועל הגמור מן המעיד. ודבר זה דברי חוכמה עמוקה מאוד. מפני כי הדין והמשפט אשר יבוא על העדות הוא דבר מחויב ומוכרח, כמו שהוא כל דין מחויב ומוכרח, ולדבר זה צריך שיהיה העדות בפועל, שהמחויב ומוכרח אין שייך אליו הכוח, שהכוח אין לו מציאות גמור, והמחויב, לפי חיוב שלו, יש לו מציאות גמור, שהרי הוא מחויב ומוכרח. מה שהוא רוצה להגיד כאן, לפני שנסביר מה הוא רוצה להגיד, נראה מה השאלה. למה לא יתרו לפני שהתגייר או איוב הוא מי שמעיד עלינו? שהרי בלעם הוא רשע ומקולקל והרפש שבתוכו עלול להיכנס לתורה, אלמלא משה סידר את הדברים. שאלה זו כבר נשאלה על ידי אחד התלמידים פה, ואמרתי שהמהר"ד יסביר את זה בהמשך. בסדר? טוב. אז מה זאת אומרת כאן שעדות צריכה להיות בפועל, כי הדין זה המחויב והמוכרח, מה הוא רוצה כאן המערב? יש דיון הרבה פעמים כשלומדים הלכות עדות בישיבות, עסוקים הרבה פעמים בשאלה האם עדות זה בירור מציאות או שזה קביעת מציאות. כלומר, למה אתה מביא עדים? אתה מביא עדים כדי לדעת מה היה? או אתה רוצה ליצור מציאות חדשה, ליצור את הדין? אז הנטייה בדרך כלל של הלומדים היא לומר שהעדות איננה בירור המציאות, אף על פי שזה ככה פועלים. זאת אומרת, שואלים את העד מה ראית, מה היה, האם הוא היה בנתיב השמאלי או בנתיב הימני, האם הוא העט או לא העט. כלומר, זה שאלות שאתה שואל את העד. אז יכול, אתה רוצה לבאר את המציאות, אבל זה אפשר לעשות גם עם מצלמה. אולי אפילו מצלמה עושה את זה יותר טוב. אבל זה הסיבה שאנחנו פונים דווקא אל בשר ודם, ודווקא אנחנו פונים אל אדם שעונה לתנאים אלה ואחרים כדי לקבל את עדותו, זה בגלל שהעדות היא גם סוג של משפט בפני עצמה, והמשפט זה מה שקובע את המציאות. ניתן לכם דוגמה. אם יש מישהו ששפטו אותו למוות, שפטו אותו למוות, למשל הוא רצח, בית המשפט שפט אותו למוות. כבר קבעו עליו גזר דין, כל מה שנשאר לעשות עכשיו זה להרוג אותו. פתאום האיש הזה ברח. בא מישהו אחר, הורג אותו. האם ההורג החדש גם הוא רוצח? לא. התשובה היא שלא. כי מכיוון שנגמר דינו בבית דין, זה כאילו שהוא כבר ההרוג. אז הרגת מישהו ההרוג. אבל, לעומת זה, אם מישהו שעומד למשפט על רצח, עומד למשפט, ולפני שהבית דין מצליח לגמור את הדין, מישהו בא ורוצח את הנאשם. אחר כך התברר, על ידי ראיות מפורשות, שהאיש הזה באמת היה רוצח. האם ההורג השני הוא רוצח? התשובה היא כן, מדוע? כי הוא הרג אדם חי, אדם שלא נגמר דינו בבית דין. זאת אומרת, אנחנו רואים שגמר הדין משנה את הסטטוס של האדם ממת לחי, או מחי למת, זה נכון. נכון? עד כדי כך שאחרי גזר הדין, מי שיהרוג אותו, אבל מי שזה לא בסדר, כי בדין צריך לעשות את זה, בכל זאת, לא נחשב שרצח. אז לכן, אפשרנו שהעדות היא מאוד חשובה, כי היא קובעת מציאות. לכן, המציאות של העד צריכה להיות מציאות שלמה. הוא צריך להוציא לגמרי אל הפועל את הדבר. עכשיו, כדי להוציא אל הפועל, הוא צריך להיות מרוחק מן הנושא שהוא מעיד עליו. ברור? כדי להוציא לגמרי אל הפועל את הדין, כי דבר שהוא בכוח בלבד, בכוח הכוון הפוטנציאלי, אין לו מציאות. ולכן, וכיוון שכל ענייני דין הם עניינים שבמציאות, לכן צריך להוציא מן הכוח אל הפועל לגמרי. בסדר? אני חוזר פה על דברי המהר"ל, אתם תראו שזה בדיוק מה שהוא אומר. ודבר זה, אני חוזר זה בשורה שבע של ה... מה? אני אקרא את זה עוד פעם ואני אסביר את זה עוד פעם. והנה, יתבהר לך עוד. וזה כי העדות שיש לדון עליו, צריך שהעדות נמצא בפועל הגמור מן המעיד. כלומר, צריך שהמעיד יוציא לגמרי אל הפועל את עדותו. לא שתהיה... הוא יסביר את זה. הוא יסביר מה זאת אומרת יוציא לפועל. ודבר זה דברי חוכמה עמוקה מאוד. מפני כי הדין והמשפט אשר יבוא על העדות, כלומר, מכוח העדות, הוא דבר מחויב ומוכרח. מה זה דין? שזה הדבר הוא ממש כך ולא אחרת. כמו שהוא כל דין, מחויב ומוכרח. ולדבר זה צריך שיהיה העדות בפועל. כלומר, אגב, יש בתורה איסור לא תשקרו. איפה זה כתוב? בזה הקשר. סליחה, בזה הקשר נאמר לא תשקרו. בבית דין, בבית משפט. לא תשקרו נאמר בבית משפט. מחוץ לבית המשפט, איפה כתוב שאסור לשקר? מדבר שקר תרחק. שימו לב להבדל בניסוח של התורה. מחוץ לבית המשפט אומרים לך, מדבר שקר תרחק. לא מאמינים שאתה מסוגל לגמרי לא לשקר. אפשר להגיד רק אמת בעולם הזה. אפילו אתה שואל את האדם מה שעה, הוא לא מסוגל להגיד לך בדיוק. נכון? אז אי אפשר להגיד לא לשקר. אלא מדבר שקר תרחק, תרחק כמה שיותר. בבית המשפט, שמה זה האמת. השמה לא תשקר. מובן? אז זה גם פה. כן? כמו שהוא כל דין מחויב ומוכרח. לדבר זה צריך שיהיה העדות בפועל שהמחויב ומוכרח, שזה המשפט, אין שייך אליו הכוח. הכוח מה? אי אפשר לדבר במונחים של פוטנציה.
כן. תורה לא מצפה
מהאדם שיגיד לגמרי את האמת במקוצת המשפט? אי אפשר להגיד לגמרי את האמת בעולם הזה. כמו שלמשל, אם אני אשאל אותך משה, לא תהיה מסוגל להגיד לי מה האמת. גם אם תשתדל. למה? בגלל שברגע שאמרת שהשעה חמש, אז כבר זה, בעצם זה היה חמש ושתי שניות. בסדר? יש גם המרחק בין השעון לבין העין שלך, מהירות האור, יש בכל זאת מהירות, אז כך שיש הפרש, בלתי מורגש, בין הזמן שבו ראית לבין השעה
שהקטע. לא יודעת, זה
כל דבר. ודאי שברגע שהתורה ציוותה עליך מדבר שקר תרחק, זה אומר שאתה צריך להשתדל לומר את האמת. אין לך היתר לשקר. אבל נדבר פה מצורת הניסוח. צורת הניסוח היא שמחוץ לבית המשפט התורה אמרה הרחקה. כי מחוץ לבית המשפט אתה בחיים, ובחיים לא הכל מחויב מוכרח. בסדר? ולדבר זה צריך שיהיה עדות בפועל שהמחויב ומוכרח אין שייך אליו הכוח. כוח הכוונה פוטנציאלי. שהכוח אין לו מציאות גמור. זאת אומרת, הכוח הכוונה בכוח, דבר שהוא בכוח. והמחויב, לפי חיוב שלו, יש לו מציאות גמור, שהוא מחויב ומוכרח. לכך, כל דין פסול בלילה. אז השרים כן להוציא לגמרי אל הפועל את העדות. כדי שהעדות תצא לגמרי אל הפועל, שתהיה משהו אמיתי, היא צריכה להיות מנותקת מן הדבר שמעידים עליו. כדי שהיא תהיה מנותקת מהדבר שמעידים עליו, צריך שזר יעיד. בסדר? זה מה שהוא התכוון. עכשיו זה יותר ברור מה? אוקיי. ולכך, כל דין פסול בלילה. כן, הרי בית משפט אסור לו לשבת בלילה, רק ביום. למה? כי היום זה הזמן שבו הכל ברור. כן? מבחינה ויזואלית. ביום רואים, בלילה לא רואים. אז רוצים משהו ברור. כן? למה? הלילה זה החלק של המציאות ששרוי באפלה. הצד של כדור הארץ שלא מואר על ידי השמש. השם במציאות היא לא שלמה.
כשהשופט יושב בדין בלילה,
אז הוא לא מתאים למציאות. זאת אומרת, בית הדין אמור לומר את המציאות. איך הוא יכול לעשות את זה בעולם שמציאותו עמומה? משהו חסר פה. אין פה התאמה בין עניינו של בית המשפט לבין העולם שבו בית המשפט פועל. לכן צריך לשפוט ביום ולא בלילה. שנאמר, בית דוד דינו לבוקר משפט. כן, מה אתה אומר?
יום זה זמן של הרחמים.
יום זה זמן הרחמים. כן, יש בזה. הלילה זה דין. כן, אבל למה זה דין, הלילה? בגלל מה שהוא אומר, שזאת לא המציאות הגמורה. כן? אתה צריך הסבר. כן, לא סתם... יום זה זמן הרחמים ולילה זה זמן הדין. אבל למה?
גם קשור לתפילות שאברהם...
אבל למה אברהם תיקן את תפילת שחרית? זאת השאלה. כלומר, זה ש... אם אברהם היה מתקן תפילת מנחה, אז מנחה היה הופך להיות חסד? צריך להבין... שוב, צריך לראות... אתה דן על הענף, אבל צריך להבין מאיזה שורש בא הענף. אז צריך להתחיל מן השורש. השורש הוא בגלל שהיום הוא הזמן שבו הכל גלוי. בסדר?
הלכה נפסק הרב שאפשר להתיר היום דיני ממונות בזמן שיש אור.
אפשר לדון דיני ממונות...
כל דין שהוא, בתנאי שיש אור.
בתנאי שיש אור. נפסק ככה להלכה? לא, זה רק אם הצדדים מסכימים. אם הצדדים מסכימים שהשופט ידון אותם בלילה... לא, לא, לא. מה שאתה אומר זה נכון לגבי בית המשפט של ימינו. שהם... לא, כי בית המשפט של ימינו הוא רק כתב בוררות. אז ברגע שיש בוררות, אני יכול להסכים על כל מיני דברים שהם לא לפי ההלכה. אני יכול להסכים שידון אותי קרוב, שידון אותי פסול. זה משהו אחר. אז זה לא ממש דין. זה כאילו הסכם ממוני ביני לבינך. דיני ממונות הם פחות משפט מאשר דיני כנסות או נשים וכדומה. אתה מבין אותי? אהו. טוב. טוב, אז מה כתוב כאן? ולכך כל דין פסול בלילה, וכל קבלת העדות פסול בלילה, והסומה פסול לעדות. כל זה עניין אחד. שכל אלו אין מציאותם בפועל. כן? מה חטא הסומה? למה הוא לא יכול להעיד? מה, הוא לא אומר אמת?
לא קשור למציאות.
זהו, הוא לא במציאות בפועל הגמור. זה הכוונה. כי היום הוא נמצא בפועל. והדין, כל אשר שייך, וכל אשר שייך לו, צריך שנמצא בפועל. ולכך, כאשר הקרוב הוא מעיד, אגב, שימו לב שהוא בכלל לא מדבר פה מצד מידת הדין. כן? זה לא אכפת לו שזה מידת הדין. אלא נמצא שזה לא המציאות הגמור. כן? ולכך כאשר הקרוב הוא מעיד, שהוא חלק מעצמו, והוא כמו חצי בשרו. כמו שאמר הכתוב אצל מרים, אל נא תהי כמת אשר כצאתו מרחם אמו, ויאכל חצי בשרו. אז שם משה מכנה את מרים חצי בשרו. ומאחר שהעד המעיד על הנידון הוא חלק מן אשר מעידים עליו, אין כאן עדות בפועל. כי כל דבר נמצא בפועל לאחר. ולא נמצא בפועל לעצמו, רק לאחר צריך שיהיה נמצא בפועל. ודבר זה ידוע לנבונים, ולכך הקרוב שהוא חלק מעצמו, אין עדות שלו עדות, כי כל עדות שהוא מעיד שכך נמצא בפועל, ואין נמצא בפועל לעצמו. כן.
איזה מעלה של קרבה פסולה
לעדות? יש הרבה הלכות בזה. זה משנה שלמה במסכת סנהדרין, ובשולחן ערוך, חושן משפט, הלכות עדות, יש סימן שלם, מי הם הקרובים, מי הם הפסולים לעדות. זה לא, זה משנה. כן.
החישה,
כן. מה? מה לא הבנת? אז תסביר, תסביר, מה לא הבנת? לא הבנת. מאיפה לא הבנת?
אני יכול להסביר, אני לא
הבנתי. אולי מה שלא הבנת זה מה שהוא לא הבין. אז הסבר, טוב.
לא, למה זה, למה אי אפשר לה... למה אתה לא נמצא בפועל
לעצמו,
נמצא בפועל רק
לאחרים? מה פירוש המילה נמצא? זו, זה הבעיה. בעברית וגם בערבית, בכלל בשפות השמיות, מציאות זה מלשון מציאה ועבדה. זאת אומרת שזה אחר שמוצא. אין מציאה אלא למי שמוצא. אז להיות נמצא, פירוש הכוונה נמצא לזולת. זה המשמעות של המילה. ואז השאלה היא ככה, האם המציאות זה דבר שהוא בנוסף לקיום, או שזה משהו שהוא זהה עם הקיום? זה ויכוח בין הפילוסופים עצמם. הרמב״ם למשל סובר כדעת אבן סינא שהמציאות מקרה קרה לנמצא. זאת אומרת, בנוסף להיותי אני, יש חוץ מזה המציאות שלי, שזה איך שאני נמצא אל זולת. בסדר? אשר תובד ממנו ומצאתה. אז כאילו המוצא נותן מציאות.
אה?
בדיוק, בעדות אני מוציא משהו שהיה גנוז בידיעה שלי והוא יוצא החוצה, אז הוא נמצא, הוא נמצא אל זולת, זה המשמעות של המילה. בסדר? יאיר, הבנת? או שגם זה לא אומר. אנחנו נעזוב את זה, שנייה. גם בבית משפט אתה מעיד שקר כשישאלו אותך באיזה שעה, אז אף פעם לא תדייק. נכון. נכון. ולכן כל משפט הוא באמת בעייתי, כי במשפט אני אמור להגיד את האמת ואני לא יכול. נכון, משתדלים מה אפשר לעשות. מה אתה אומר? הוא מנסה להסביר מדוע צריך, כל העמודה הזאת זה כדי להסביר, מדוע צריך אדם חיצון שיעיד. בסדר? עכשיו, אז מה שהוא מסביר, זה אחד הדברים שהוא מסביר, זה שהאדם שעומד מבחוץ, הוא... יכול להוציא לגמרי אל הפועל את העדות. כי הוא יוצא לגמרי מן הנושא שמעידים עליו, או מהאיש שמעידים עליו. מה שאין כן, אם הוא יהיה קרוב משפחה שלו, אז הוא כאילו חלק ממנו. אז הוא לא יוצא ממנו. כלומר, שני אחים, הם כאילו אותו דבר, בשר ובשרי. אבל אם זה זר שמעיד עליי, אז הוא מוציא אל הפועל את מה שיש להגיד עליי. מובן? בסדר? זה מה שהוא אמר, דבר פשוט. טוב. ומטעם זה פסלה תורה נשים לעדות. כן, לכאורה, מה זאת אומרת? מה, אישה לא נאמנה? הרי אישה, גם היא אסור לה לשקר. אישה, גם היא עשויה להגיד את האמת, בדיוק כמו איש. אז למה התורה פוסלת אישה לעדות? מה אכפת לנו? אז אומר, כי האישה היא חומרית, ואין החומר, יש לו מציאות בפועל. והתורה אמרה שיהיה העדות נמצא בפועל, שזה נקרא עדות שבאה עליו הדין. זאת אומרת, האישה, מצד היותה אישה, היא שייכת לחומר, והאיש שייך אל הצורה. הצורה מוציאה אל הפועל, והאישה איננה מוציאה אל הפועל. היא בכוח, נכון? מה פירוש המילה חומרי אצל המערל? מה זה חומרי אצל המערל? בכוח. מה שבכוח. יש, בכוח ובפועל. פוטנציאל בעברית. בסדר? כלומר, הזהות הנשית היא זהות שאיננה באה לידי ביטוי מושלם בעולם הזה. כלומר, למשל, נשים הן עומדות כאילו מחוץ לעשייה האקטיבית בהיסטוריה. בלי קשר לפמיניזם או לא פמיניזם, כן? זה פשוט עובדה היסטורית, שהניהול של ענייני העולם הזה, הגלוי, הניהול הגלוי, התרחש בהיסטוריה על ידי הגברים, ואילו הניהול הסמוי על ידי הנשים. אז מה שסמוי, הוא לא נמצא בפועל. לכן הפמיניסטיות מעוניינות שנשים תהיינה מנכ״ל של חברת הייטק או רופאה בחירה. פחות מזה זה לא שווה. האם, ראיתי אחת כתבה דווקא בעיתון מקור ראשון, היא כתבה על זה, שהפמיניסטיות לא אכפת להם כל כך שהאישה תהיה מאושרת, העיקר שהיא תהיה פמיניסטית. תהיה פמיניסטית ותשתקי. יש פה שאלה. למה בלעם? שכן סומה אסור בעדות, ובלעם הוא סומה חלקית. האם נאה שהעד שלנו יהיה אדם כל כך פגום? קודם כל סומה כותבים עם א' ולא בה. זה דבר ראשון. דבר שני, יכולת לשאול, הרי בלעם הוא גוי. גם גוי פסול לעדות. מה, למה נתקלת דווקא בזה שהוא... כן, אבל אם הוא כבר מקשה שמצד ההלכה סומה פסול לעדות, והרי בלעם הייתה לו רק עין אחת ולא שתיים, אז אני אומר, יכולת לשאול עוד יותר טוב נגד בלעם, שהרי זה גוי, הרי זה סותר, לא, אבל זה סותר את דברי המהר"ל, כי המהר"ל מעדיף דווקא שגוי יעיד עלינו, נכון? אז יש פה סתירה, שמצד אחד אתה אומר הוא צריך להיות חיצוני, מצד שני הגוי פסול לעדות, לך תסתדר. כלומר, השאלה היא עוד לפני השאלה אם בלעם הוא סומה או לא. זה, מתי גוי פסול לעדות? כשהוא בא להעיד על יהודי. גוי נגד יהודי, פרט נגד פרט. אבל פה באים להעיד על אומה. אז נציג האומות מעיד על האומה. כי לא ייתכן שיבוא מישהו מבפנים מאיתנו, שיעיד עלינו, עלינו ככלל. לכן פה יש הכרח להשתמש בגוי. ברור? עכשיו, זה שיש לו רק עין אחת, כן? זה משהו אחר, כי הוא צריך לראות את הדברים רק בצד אחד. זה אנחנו נראה, כל זה המהר"ל יסביר, לא להילחץ, אנחנו נגיע, יש פה ארבעה פרקים על ברכותיו של בלעם. כן. טוב, איפה היינו?
כן.
מה? כן.
סתם סומה, נגיד סומה כזה, כמו בלעם, נגיד שהוא היה יהודי.
כן.
נגיד שהיה יהודי שהיה לו עין חכם, עשו לידו.
כן.
כן.
עיוור.
כן. ואתה יכול להסביר אותו את הטעם הזה של נשים...
כי האישה היא חומרית. מה זה חומרית? היא שייכת אל הפוטנציאל ולא אל הבפועל. זה לא במובן של חומרני כמו בעברית מודרנית. בעברית כשאומרים על מישהו שהוא חומרי, הכוונה שהוא חומרני. שהוא אחוז בענייני החומר וכו'. זה לא הכוונה. פה הכוונה שהזהות הנשית היא זהות שיוצאת אל הפועל. אפילו מבחינה ביולוגית. כן, שההפריה מוציאה אותה אל הפועל, כמו קרקע שמזריעים בה ומוציאה פרי. ברור? אז כך גם הזהות הנשית בכללה פועלת כמי מצפה לאפריה, כן.
למה בעל עין אחד מושב כיוור?
זה מום, זה מום. כלומר, מי שרואה רק בעין אחת, לא רואה את המציאות כמו שאחרים רואים. מה אני אעשה? כן? טוב, אני לא בטוח. מי שסומה בעין אחת פסול לעדות? לא בטוח. הוא לא עולה לרגל, זה משהו אחר. כן? מי שסומה בעין אחת...
הוא לא סומה.
טוב, זה מחלוקת בעצם בגבר. מה?
הוא לא סומה.
סומה בעינו אחת. למה? לא, סליחה, יש ביטוי במשנה הראשונה של מסכת חגיגה, סומה בעינו אחת. זה בסוגיה הראשונה של חגיגה. סומה בעינו אחת. יש מחלוקת שם, אם הוא עולה לרגל או לא עולה לרגל. כן? ההלכה היא דווקא שהוא עולה. כן, אבל ההלכה שהוא עולה. טוב. איפה היינו? ומכל שקר, וכן פסלה התורה עובדי כוכבים ומזלות, הגויים. שכל זה, עדות אינו בפועל. כן, כי הרי עובדי עבודה זרה, גויים וכו', הם עומדים בהיקף של המציאות, לא במרכז המציאות. אז מי שעומד בהיקף, אין לו מציאות גמורה.
אז זאת אומרת עומדים בהיקף של המציאות?
איפה העיקר של העולם? עם ישראל. אם העיקר של העולם זה עם ישראל, אז העיקר של המציאות זה אנחנו. אז זאת אומרת שמי שבהיקף, בפריפריה, אז הוא כבר לא בעיקר המציאות, אז אין מציאותו שלמה. אז לכן הוא לא יכול להעיד, כי להעיד זה לקבוע מציאות. זה מה שהוא אומר לך שלא. עובדי כוכבים ומזלות פירושו גויים. כל מקום שאתה תראה בדפוס, בספרים הישנים שאומרים עקום, או כל מיני ביטויים כאלה, הכוונה לגוי. עקום, עובד כוכבים ומזלות. ראשי תיבות, כן? עכשיו, למה זה כך? בגלל אימת הצנזורה, כן? שהגויים היו אומרים ש... מה, אתם נגדנו וכו'? אז אנחנו לא, אנחנו מדברים רק נגד עובדי כוכבים. אתם רק נוצרים, לא כוכבים. כן.
והם לא עלו על
זה ש...
מה?
זה לא עלו על זה ש... זה מוסכם ככה עם הצנזורה שאתה מדברים. למשל, הרבה אם אתה רואה ספרים, כל מקום שבספר הזה יופיע הביטוי נוכרי, גוי, עקום וזה, אין הכוונה אלא לגויים הקדמונים שהיו בימי חז"ל, או אל הרחוקים שבאיים הרחוקים שעובדים בפסלים, אבל לא כך הגויים שאנו חוסים בצילם שהם בעלי חסד ומתפללים אל אלוהי השמיים וכו' וכו', והשם ישיב להם כגמולם. דומני, עוד שאלה, דומני שלא מדויק לומד שלבתי המשפט האזרחיים יש דין של בורר, שכן לבוררות צריך הסכמה של שתי צדדים, ועוד בתי המשפט דנים בלא הסכמה. לא, מה שאני אמרתי זה לא על בתי המשפט האזרחיים, התכוונתי לבית דין רבני שמותר לו לדון דיני ממונות בלילה, בגלל שלבית דין רבני של ימינו יש דין של בורר. זה מה שאני אמרתי. וחוץ מזה, לא אומרים לומד, אלא לומר. טוב, יש פה שאלה. גם בבית משפט מודעים לאידיוק. למשל, בזמן, אדם טועה עד שתיים, ולכן טעות כזו לא פוסלת את העדות. נכון. כשאדם יכול לטעות, כלומר, כשאדם מעיד, ראיתי שזה קרה בשעה כזאת וכזאת. אז אם הוא טועה, בהפרש של שעה-שעתיים, זה עדיין נחשב עדות כשרה, כי יכול להיות שהוא טועה. אלא אם כן... הוא טועה בין לפני חצות ואחרי חצות, שאז הוא יכול לראות שהשמש עברה. כן. טוב, כן.
קודם כל, זה לא יחסי לכל בריאה
מפני התנתיבה. רגע, שלום כבוד הרב, אילו היה כתוב אל תשקרו, במקום לא תשקרו, מה היו ההשלכות בתחום המעשה? אם היה כתוב אל תשקרו, אני לא יודע. אולי אתה מתכוון אל באלף. אבל יש הבדל בין על לעל. למה אני כל הזמן עושה את ההערות האלה? כשאנשים יתרגלו לכתוב בעברית תקנית, מה זה כזה מסובר, גם כשאתה כותב באימייל, לפעמים אתה לא שם לב בהקלדה, ואתה תקרא את עצמך לפני שאתה שולח. אפשר, זה שתי שניות נוספות, וזה יוצא נכון. אני רק כתוב, אל תשקרו במקום לא תשקרו. מה היו ההשלכות בתחום המעשה?
מה יודע?
כן, מה אתה אומר?
האם בקור ובפועל, אתה לא יודע פה לכלל, הוא אמר שהגויים בהיקף המציאות, כל הרוב, לפי זה, רק ישראל באמצע.
נכון.
אולי כנסת ישראל באמצע.
נכון, ולכן רק יהודי יכול להעיד. מה השאלה?
אבל
כלומר, אם אתה רוצה לברר מה האמת, מה קרה באמת, אתה יכול להשתמש בכל אחד. כל מי שאמין עליך, גוי, אישה, מצלמה, הכל טוב. אבל אם אתה רוצה לקבוע מציאות, כלומר, אתה כאילו יוצר משהו, אתה צריך עדות קשרה, שהיא באמצע המציאות. בסדר? מה יקרה? טוב. מה? ודאי שאנחנו מחפשים אמת, אבל לא מספיק לנו רק אמת. למשל, אם אני ראיתי מישהו שרץ ברחוב ואומר, הצילו, 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 הוא רוצה להרוג אותי. ואני רואה במעלה הרחוב מישהו עם סכין, ואני ארוג אותך, אני ארוג אותך. ובסוף, אותו מסכן, הנרדף, נכנס לתוך ביתן של מפעל הפיס, והשני רץ אחריו, ואנחנו שומעים, ההוא יוצא עם סכין מלא אדם, אומר, אני הרגתי אותו. נכנסים, רואים הבן אדם, הרוג. עדיין בכוחותיו האחרונים, אומר, הוא הרג אותי. מה הדין? לא עושים כלום, נכון? יותר מזה, הייתה מצלמה בתוך הדבר הזה, בתוך הביטן, והיא ראתה.
צולם לך?
כן, הכל צולם. כן, מה ההלכה? האיש הזה פטור. למה? כי אין בו עדים. כלומר, כדי להרוג מישהו אתה צריך עדים, ולא היו עדים.
לא היו עדים,
לא ראו את הרצח.
אז מה, אבל איזה מצדק זה?
לא, זה, אז נשחרר אותו. הבן אדם אחר כך יסתובב ברחוב עם הסכין. כן? לא עושים לו כלום. אבל, אם הדבר הזה קורה פעם ב-70 שנה, שאדם מנצל את הפרצה בחוק, ואנחנו יודעים שהוא נבל, אבל הוא עושה את זה פעם ב-70 שנה, אמנם כולם מזדעזעים, אבל אפשר לספוג את זה. אבל אם זה קורה כל יום, שאנשים מתחילים ללמוד את הפטנט, אז מלך ישראל יכול להרוג. יכול להרוג.
להרוג אותו.
להרוג אותו, ולהרוג כל שדומה לו, גם בלי ראיה ברורה. כי מסביר הר"ן, הלכות התורה, בענייני עדות, עניינם מה שנדרש כדי להשרות שכינה בישראל. כדי להשרות שכינה אתה צריך שני עדים קשרים לחלוטין. אם אתה רוצה תיקון המדינה, זה מספיק ראיות נסיבתיות וכל מיני דברים כאלה. מובן? טוב, רגע, יש פה שאלה. אבל צריך מישהו חיצוני שיעיד, ולכן לא יהודי יכול להיות איוב שהוא ניטרלי, והוא לדעת הרב אחד מיועציו של פרעה. ולכן לא יהודי, נקודה, יכל להיות איוב. כן, אמרנו, גם איוב יכול היה להיות. נכון. בבקשה. אז למה דווקא בלעם הרשע? אז אמרנו שם, המהר"ל יסביר, יש לנו 4 פרקים של זה. כן, בבקשה.
הרב אמר שהוא פטור ומשחררים אותו.
כן.
אבל יש כיפה,
כן, אבל כיפה זה אופציונלי. זה לא הכרחי. זה מה ש... לפי הנדרש. כן.
אתה יכול לחזור רק על... אישה לא יכולה לעדות? מה זה חומרי?
חומרית הכוונה שהזהות שלה היא זהות פוטנציאלית, שמצפה להוצאתה אל הפועל.
מצפה להוצאתה אל הפועל?
כן. אתה מבין מה זה כוח ופועל? כן או לא?
אבל אמרנו זה המציאות.
האם אתה מכיר את המושגים בכוח ובפועל? נשאלת שאלה, נימוס מחייב שתענה.
הפועל אמרת זה המציאות.
אני שאלתי אותך. האם אתה מכיר את המושגים בכוח ובפועל?
בפועל זה...
אני לא שאלתי אותך מה זה בפועל, אני שאלתי אותך האם אתה מכיר את המושגים בכוח ובפועל?
כן.
כן, יופי.
חושב שכן.
פשוט קיבלתי תשובה, אחרי 3 פעמים שאלתי את השאלה. כן, אז זאת אומרת, מה שבכוח אין לו מציאות. יש לו מציאות, אבל קצת, לא מציאות גמורה. מה שבפועל יש לו מציאות שלמה. בסדר? עכשיו, הזהות הנשית פועלת בעולם כזהות שמצפה להוצאתה אל הפועל. מובן? ולכן, הרווקות יותר קשה לנשים מאשר לגברים, למשל. כן, הגמרא אומרת, יותר משאיש רוצה לישא, רוצה אישה להינשא. כן, כי אומרים שהאדמה שלנו סובבת סביב צירה. איפה הציר שלי? להסתובב זה דבר נורא. כן, אומרת הרווקה.
זה ככה בטבע שלה.
כן, 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 זה הטבע הנשי. זה לא הטבע האנושי. הטבע האנושי משותף גם לגברים, גם לנשים. אבל מה שאישה באישה, הוא הצד שמצפה להוצאתו אל הפועל. מובן? אוקיי.
אבל אתה פוסל אותה מעדות.
מה?
למה זה דווקא פוסל אותה
מעדות? כי העדות זה מה שמוציא אל הפועל הגמור את המציאות. ומכיוון שאיננה במציאות הגמורה היוצאת אל הפועל, לכן היא פסולה לעדות. מובן? מה? יש פה עוד שאלה, וואו. למה הרב תמיד מפרסם את הפרצה הזאת בהלכה? מה הרעיון שכולם ידעו? לא עדיף להסתיר?
איזה פרצה?
אני לא יודע במיוחד על מה הוא מדבר, איזה?
על הרצח,
בלי ידי.
מדוע אני מפרסם את הפרצה על הרצח? בכל מקרה, הרי לא הורגים אף אחד היום, מה זה משנה? וחוץ מזה, רגע, היום בכלל, זה הסנהדרין שדנה את הדינים האלה? אף אחד לא דן את הדברים האלה. מי שדן זה בית המשפט האזרחי, זה בכלל זה לא הלכה למעשה. אז גם אם אני אסתיר, בין שאני לא אסתיר, זה לא משנה. הרוצח שירצח במצלמה, או בלי מצלמה, בכל מקרה לא יארגו אותו, הוא יושב בכלא, וזהו, מה... אז אין בעיה. מה שאני פה בא להסביר, אני בא להסביר את היסודות של ההלכה. אגב, אני לא פה מפרסם או לא מפרסם, דבריי מפורסמים בגמרא. הרי הדוגמה שהבאתי היא דוגמה שמובאת בגמרא, ולומדי דף היומי יש רבים בעם ישראל, לא? אז מה הפחד? איפה היינו? אגב, אני רוצה לפרסם משהו אחר, שכדאי לדעת. אם אדם פתאום מרגיש, חס וחלילה, שיש לו כאבים בחזה והוא רחוק מבית חולים או משהו כזה, העצה שנותנים זה להשתעל חזק. כי זה מפעיל את הלב, וזה מאפשר להחזיק מעמד עד שמפנים אותך לבית חולים. אבל למה אני אומר את זה? בגלל שמי ששאל את השאלה, גם שלח לי את הידיעה הזאת באימייל אתמול, אז אני... האם העניין של הפחתה מחומרת העבירה של אדם העושה עבירות בסתר לעומת העושה אותן בפרסיה, נובע מן ההוצאה לפועל של העדות? כן, אכן כן, זה נכון. הוא שואל, מדוע יש הבדל בין בחום מקום? אדם שעושה עבירה בפרסיה זה יותר חמור מאשר אם הוא עושה בסתר. למה? זה כמו ההוצאה אל הפועל. כלומר, מי שעושה בפרסיה נתן איזו מציאות גלויה בעולם. אז יש איזה יותר מציאות, לכן זה יותר חמור. כמו העדות. טוב, איפה היית? ומכל שכן, אלו פסולים לדין, דאם לעדות פסול משום שהדין בעל העדות, כל שכן פסולים לדין, שפסולים לדין. כלומר, הם לא רק פסולים להעיד, הם גם פסולים לדין, כלומר, להיות הדיין. ובכל אלו הדברים ברורים בחוכמה עמוקה מאוד. ומפני זה, היה בלעם שהוא זולת ישראל. עכשיו אנחנו מגיעים לנושא שלנו. כן? בלעם הוא מחוץ לנו, הוא זולת ישראל. וזה שכבר אמרנו לך פעמים הרבה. אף כי ישראל יש בהם החיסרון מצד החומר, אבל מצד אמיתת צורתן אין חיסרון. כלומר, הרי מה אמר בלעם? בלעם אמר שאנחנו נפלאים, נכון? רגע, יש פה עוד פעם שאלה. האם לפי הסבר הר"ן אין בו משום יסוד לרעיון הנוצרי, תנו לאלוהים את אשר לאלוהים וכו'. הסנהדרין זה האלוהים, מאשר שכינתו בעולם, ודין המלך זה הקיסר? תשובה. לא, כי לפי הר"ן, גם הקודש וגם החול, דיינו גם מה שעושה הסנהדרין וגם מה שעושה המלך, שניהם אלוהיים. כלומר, מה שהנצרות אומרת זה שהחול איננו אלוהי. אנחנו אומרים, החול הוא חול והוא אלוהי. טוב, ואז שורה שכינה באמת. טוב, אנחנו מדברים על בלעם, כן. שבלעם הוא אמר עלינו דברים טובים. עכשיו, בלעם לא התכוון להגיד דברים טובים, לפי הנאמר בתורה, הוא התכוון לקלל. הוא התכוון להגיד דברים רעים. אז מה זה אומר? זה אומר שיש בעם ישראל צד שראוי לקללה, ויש צד שראוי לברכה. והעומד מבחוץ דווקא יבחין בצד הראוי לברכה, שזה מצד הצורה של ישראל ולא מצד החומר של ישראל. כן.
אולי מה? העניין שבלעם מעיד, אולי הוא הופך את העניין
נשאר
איזשהו
ראוי להעיד. בלעם מעיד, אבל למה הוא המעיד?
למה שגם אם הייתה לו עין אחת, אומרת שהוא ראוי להעיד.
אבל למה ראוי? זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. אני מסכים שאתה אומר שזה סימפטום לזה שהוא ראוי להעיד, אבל אני רוצה להבין למה. אני עכשיו הולך הלאה ממה שאתה הבחנת, אני רוצה להבין למה הוא ראוי להעיד.
אני אומר שהוא ראוי גם מבחינת זה שהוא סומה, אחרת היום הוא אומר, סומה, מה הוא אומר
לך? לא, צריכה להיות סיבה, למה סומה, למה האדם שהוא סומה בעינו אחת הוא זה שהעיד? אז זה צריך הסבר. ואני גם אמרתי לכם שהמהר"ל יסביר את זה. יש לנו הרי ארבעה פרקים על ברכותיו של בלעם. כן,
מה אתה אומר? מה זה אומר בדיוק שמצד החומר אנחנו רואים לכללה?
אז המהר"ל הסביר הרבה, שמאז פרק ג' המהר"ל מסביר את מושג הראשית. הראשית לעומת הענף. כן, כל מציאות מתחילה מן הראשית, ומסביב לראשית באים הענפים של הראשית. אז אם אתה נוטל את הראשית מן העולם, גם לענפים אין משמעות. וכיוון שישראל הם ראשית המחשבה של הבורא, לכן מצד זה הם טהורים. כי אי אפשר בלעדם. מצד המעשים יש חטאים, החטא זה דבר שהוא לא מהותי לנו, הוא מקרי בנו. אז הוא צריך תיקון. עכשיו, מה רצה בלעם לומר? רצה לראות את החיסרון של עם ישראל. אבל החיסרון הוא רק מצד הענפים, לא מצד השורש.
והענפים זה החומר?
אז זה מה שכאן המהר"ל מכנה חומר וצורה. צורתם העצמית של ישראל היא תאורה, וזה מה שראה בלעם בתור עד מבחוץ, ולכן הוא היה מוכרח לברך. ולעומת זה, המעשים שייכים לחומר, ודווקא העומד מבחוץ לא רואה את זה. כן? זה בדיוק מה שהתברר כאן. יש עוד שאלה? לא, זה ענינו עכשיו. כן, בבקשה.
אבל בלעם לא בירך, זה בעצם הקדוש ברוך הוא דרך במקומו בשבילו.
לא מדויק. בלעם הגיע להכרה. כתוב, וירא בלעם, כי טוב בעיני השם לברך את ישראל. ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים, וישת אל המדבר, פניו, וישא משלו ויאמר. מה טוב?
יש אמירה כזאת שאומרת שכל הברכות האלה, הוא היה אמור לקלל בדיוק אותו דבר.
כן, כן, זה בדיוק העניין, אבל מה בסוף גרם לו לברך? הוא בכל זאת ברך. הוא לא יכול לברך אם הוא לא רואה משהו, כלומר, אם הוא לא מזדהה במידה מסוימת עם הדברים שהוא אומר. זה מה שהוא ראה. הוא ראה, מה טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל, כי נחלים ניטאיו, כעלים על נהר.
למה
בלעם
היה
גוי? מה?
בלעם היה גוי?
מי?
בלעם היה גוי?
האם בלעם היה גוי? בוא נחשוב. כן, אני חושב, הוא היה גוי.
אז רגע, אז מה, הוא פסול לעדות?
אז הוא פסול לעדות, כן. את השאלה הזאת אני שאלתי בעצמי. אני אמרתי, שמתי גוי הוא פסול לעדות? שזה מיחיד אל יחיד. כלומר, יש מישהו שרוצה להעיד האם אני דפקתי את האוטו או לא דפקתי את האוטו. והוא גוי. אז הוא אומר, רגע, מה אתה מתערב לי בעניינים שלי? אני מבפנים, אתה מבחוץ. אני לא מקבל את העדות שלך. אבל פה מדובר על האומה כולה. האומה לא יכולה להעיד על עצמה. מוכרח להיות מישהו שהוא מחוץ לאומה שיעיד. בסדר? זה עדות אומה באומה. אז נציג האומות מעיד על האומה. כן, בבקשה.
אז מדוע אומרים שבלעם היה רשע? הוא לא רשע, הוא הגיע להכרה חיובית.
בלעם היה רשע. מצד הרצון שלו זה היה לקלל את ישראל. אבל ההכרה שלו כפתה עליו את הידיעה שעם ישראל עליון. או? בבקשה.
למה רק שחייב להיות מישהו שדהיד בבחוץ? למה חייב? למה בעצם? למי הוא חייב?
למי הוא לא. אם אתה רוצה לעמוד, לא חייב להיות מעיד, אבל אם כבר אתה רוצה עדות, צריך שיהיה מבחוץ. זה הכוונה.
למה רצינו פה עדות?
שנדע מי אנחנו. רצינו לדעת מי אנחנו. אז כדי לדעת מי אנחנו
צריך...
לכן צריך מישהו מבחוץ, כן, ודאי, זה בדיוק העניין. איך אומרים, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. אני לא מבין בכלל מה קורה. מישהו ככה עסוק, הוא צריך, אני יודע, להגיע מהר לאוטובוס, הקוסטל נשפך לו על הניירות, הוא בכלל לא מבין מה קורה. מי שמבחוץ אומר, הם מקימים מדינה. השם שם את שיבת ציון. ואז לכן, אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. אומרים היהודים בבוקר, טוב, מה אמרו הגויים היום? תמיד היהודים רוצים לדעת מה הגויים אומרים, נכון? זה חשוב. אז אומרים, הם אמרו, הגדיל השם לעשות עם אלה. מה, זה באמת מה שהם אמרו? אם ככה, הגדיל השם לעשות עמנו. היינו שמחים. כלומר, קודם כל, הגוי שם לב למה שקורה, אחר כך היהודים רואים, בסוף גם הדתיים מסכימים, ובסוף גם הרבנים מסכימים.
יש פה איזה מודל של בכלל יחסים
בלעמדים. האם זה מודל של יחסים? לא, זה לא המודל היחיד, כי הרי המודל בלעם ישראל הוא לא הכרחי. יש עוד כמה מודלים אחרים. יש יתרו, יש יוב, יש כמה אופנים. יש פרעו. יש הרבה מערכות. המלך. זה מאוד מגוון, כלומר, יש הרבה סוגי גויים, יש לכן הרבה סוגי יחסים. כן, בבקשה.
אבל אתה מזמור את זה, הגדיל השם לעשות עם אלה, הגדיל השם לעשות עם אלה, זה לא הם אומרים אחרי שהם שמים לב, כאילו, מה הקדוש ברוך הוא עושה עם אלה, כלומר, עם ישראל, ואז הרי זה מבינים שזה גם להם.
אפשר גם את זה לומר. כן. הלאה. ומפני זה היה בלעם, שהוא זולת ישראל, וזה שכבר אמרנו לך פעמים הרבה, אף כי ישראל יש בהם החיסרון מצד החומר, אבל מצד אמיתת צורתן אין חיסרון, והם שלמים בתכלית השלמות, כמו שבהרנו לך פעמים הרבה, בזה החיבור, החל מפרק ג' ואילך. ובלעם היה בוחן ישראל מצד אמיתת צורתן, אשר בו נמצאו ישראל בפועל, ולכך היה מעיד על אמיתת ישראל יותר מכל. וזה מפני שלא היה לו קרבה וחיבור לישראל. לכך היה בלעם מעיד עליהם מצד אמיתת ישראל, אשר נמצאו ישראל בפועל. וזהו שגורם שהיה נבואת בלעם על ישראל הכל לטובה, כאשר הפך הקדוש ברוך הוא את הכללה לברכה, שהיה רוצה לקלל אותם, ונהפך לברכה ברכות שאין כמותם. אור. זה הרי בלעם זה מי שרוצה שלא יהיה עם ישראל בכלל. והמציאות הישראלית נכפית עליו, על ההכרה שלו. ובמדרש, בילקוט שמעוני, בלק. למה זה בפרשת בלק? כי שם, בהברכות של בלעם. כשברך בלעם את ישראל, היה קולו הולך 60 מיל במחנה ישראל. וגדולה ברכה. שברך בלעם את ישראל מברכות שברך משה את השבטים. כשברך יעקב את השבטים. כלומר, טוב, יש פה איזה חיסרון במילה. או, ושברך, כנראה, ושברך יעקב את השבטים. כלומר, זה יותר גדול מהברכות של משה ומהברכות של יעקב. כן, הברכות של בלעם גדולות מברכות משה ויעקב. גדולות יותר. למה? הוא אומר, כשברך יעקב את השבטים והוכיח את ראובן ואת שמעון ואת לוי, כן, הרי בברכות, דווקא זה פרשת השבוע, נכון? הוא אומר שם הדברים לא סימפטיים כל כך על ראובן, שמעון ולוי. אבל ברכת בלעם אין בהם תוכחה ואין בהם פגם. ולפיכך, גבהה דעת של ישראל ובאו לידי תקלה בעצת בלעם עד כאן. כלומר, זה דווקא מאוד מעניין, שמיד אחרי הברכות של בלעם, בני ישראל נכשלו בבעל פאור, נכון? וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב, ותקרנה לעם לזבחי אלוהיהן, וישתחוו לאלוהיהן, ויצמד ישראל לבעל פאור, וייחר אף השם בישראל. זה קורה מיד אחרי הברכות של בלעם. למה? היהודים שמעו ככה שיש מישהו שכל הזמן אומר אתם נפלאים. מה טוב הוא עליך יעקב, משכנתך ישראל. אז הדבר הזה גרם לזכיחות דעת שלא שמרה אותם מן החטא. או?
מה
שורש המילה זכיחות? זאת שאלה בשפה עברית. נכון? אז מה זה קשור עכשיו
לעניין?
אני יכול להגיד גם הרבה דברים, אבל... מה פירוש המילה זכיחות? גאווה.
כן,
זה הבנתי. זהו, זה מספיק לעניין. אתה שואל מה המקור האטימולוגי? זה לא שיעור באטימולוגיה. כן, מה אתה אומר?
אפשר להגיד נגיד שלפי מה שהוא הסביר בהתחלה, המערד שבלעם ראה מצד הצורה, הוא לא היה יכול לקלל, ואחרי זה הוא הלך מצד החומר.
כן, זה יש גם את זה. כן, יש גם את זה, שבלעם ראה שהוא לא יכול לקלל מצד הצורה, זה הלך מצד החומר, זה נכון. ופה אנחנו רואים קודם כל שפה מצד משהו פנימי בעם ישראל, גאווה דעת של ישראל. ובאו לידי תקלה בעצת בלעם עד כאן. כן, מה אתה אומר?
בלעם אומר את הברכות בנבואה?
כן, ודאי.
אז אז זה דווקא מן השאלה, לא דווקא שבאותו מצב ישראל היו בדרגה...
לא, מה שבלעם רע זה אמת. מה זה בנבואה? לא ראיית העתיד. הוא רואה בנבואה, ברוח הקודש, את המצב התמידי של האומה, מצד נשמתם. זה הכוונה.
אני שמעתי דעה שבלעם לא היה... שלא היה ברוח הקודש, שזה לא היה משהו
נבואי,
זה היה משהו שהיה כאילו...
שמעת שבלעם זה לא היה נבואי, אבל חז"ל אמרו שהוא היה נביא, מה אני אעשה?
אבל אמרו שהוא היה לו כאילו, זה במשמעות, הוא היה לו כישרונות...
היה לו כישרונות, והוא גם היה נביא. הגמרא במסכת עבודה זרה, דף ג' עמוד א', אומרת שבלעם היה נביא.
זה לא היה רוח
טומאה? הגמרא במסכת עבודה זרה, דף ג' עמוד א', אומרת שבלעם היה נביא.
אבל הוא נוגד את כל הזה, את כל ההגדרות של הנביא, של התורה לנביא.
זה נוגד את כל ההגדרות של התורה לנביא. איך אתה יודע מה ההגדרות של התורה לנביא? אנחנו יודעים מה ההגדרות של התורה לנביא מפי רבותינו. ורבותינו אמרו לנו במסכת עבודה זרה, דף ג' עמוד א', שבלעם היה נביא. כן, בבקשה. מה הבעיה? אז אם יש הגדרות מדויקות לנביא, אז כנראה שבלעם עמד בהגדרות המדויקות, מה הבעיה?
אבל שמעתי דעה אחרת.
שמעת דעה אחרת? יפה מאוד. שמעת במכון דעה אחרת. אז או שיש מקור לדעה אחרת בחז"ל, ואז נגיד שיש מחלוקת בין חז"ל, שזה יכול להיות, או שאין מקור, אז דברי חז"ל עיקר. כן? זה לא דברי עצמי, אני מביא לך גמרא. כן.
אני חושב
שהוא יכול
להגיד מה אנחנו
בשביל הגויים.
אנחנו
כאילו
להגיע
לצלות למקודות
של
נשמה. כן, כן, זה מה שאני... למה לא? הוא ראה את הדבר כפי שהוא באמת. הרבה פעמים יש דבר כזה, ראייה אינטואיטיבית, שפתאום מישהו בבת אחת תפס דברים. כמה פעמים יש בהיסטוריה אנשים כאלה שעומדים מהצד בבת אחת יש איזו הברקה, הם רואים דברים שאחרים לא רואים. כן.
בעצם שעם ישראל לא יכול לקבל ברכות
האלה
באותו הזמן?
יכול היה לקבל ברכות, רק צריך איזו שמירה, לא מספיק לקבל את הברכות, כי הברכות הן רק צד אחד של הזהות שלנו, צד הצורתי, אבל הצד החומרי זקוק היה לתיקון. לעד כאן להיום.